מבורך. רק משפט אחד לפני שנפתח. המשך השיעורים בעזרת השם, נשאלתי לגבי המשך הזמן, גם בשבוע הבא וגם בעוד שבועיים יתקיימו השיעורים בעזרת השם בשמחות. אמרתי שאני פותח בהודעה שבעזרת השם בשבוע הבא ובעוד שבועיים יתקיימו השיעורים כסדרם, בעזרת השם בישועות ונחמות לכל ישראל, והשיעורים לקיץ יצאו להפסקה שלהם ערב תשעה באב, זאת אומרת ביום ראשון שלפני תשעה באב, עוד שבועיים יהיה השיעור האחרון לפני תשעה באב. יהיו דברי התורה ושיעורנו היום מוקדשים להשבתם לביתם במהרה של השבויים והחטופים הנעדרים שלנו. רפואתם השלמה של כל הפצועים, להבדיל בין החיים לחיים, מילוי לנשמותיהם הקדושות של ההרוגים על קידוש השם במלחמה שלנו, שוב להבדיל בין החיים לחיים, לחיזוקם ולחילם של חיילינו, חיילי צבא הגנה לישראל, מן הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום שהם. גם ללא ההקשר של האירועים שכולנו בתוכם, טבעי היה לעסוק בשבועות האלה בתלתא דפורענותא, בשלוש ההפטרות שאנחנו פתחנו בהם השבת, הפטרות שמתחילות את סדרת 12 ההפטרות עד פרשת בראשית, שסדרם שלושה של פורענות, שלוש דפורענותא, של ימי החורבן, של ימי בין המצרים, שבע דנחמתא, שבע הפטרות, אנחנו מקווים שנזכה לקרוא של נחמה, ותרתי דטיובתא, ושתי ההפטרות הבאות האחרונות בסוף, של התשובה ושל ימי התשובה עד לסוכות. זה הסדר הקבוע. מפרשת פנחס, או לחילופין לפעמים ממתות מסעי, מי"ז בתמוז, ועד לשמחת תורה, נקבעות ההפטרות על פי סדר הזמנים של חורבן, נחמה ותשובה. כדי שיהיה לנו את הזמן, נעסוק קצת במבנה הזה של חורבה, נחמה, תשובה. אבל הפעם אני רוצה לפתוח בהפטרה הראשונה, זו שקראנו השבת, ומקדימה גם את זו שתבוא אחריה, הפרק הראשון של ספר ירמיהו. והשבת לקרוא שם בפרק, במקור אחד, בפסוק י' ד', ויאמר השם אלי מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זה ודאי עשה ככה בלב כולנו הרבה איתותים. קרה לפני שבועיים, כשהתחלנו את הדברים מיד אחרי גלעד, עסקנו במלחמת הכנעני, מלך ערד, שבא ולוחם עם ישראל דרך האתרים וישב ממנו שבי. ככה הדברים ממשיכים, ואנחנו במצפון תיפתח הרעה, אבל להפטרה הזאת יש משמעות גדולה, ואני רוצה לעבור עליה לאט. אני חושב שכתמיד ימיה, כתמיד עניינה אדיר לימים תמיד, ולרגעים שאנחנו בתוכם יותר ויותר. ההפטרה הזו לא רק פותחת את שלוש שבתות החורבן או בין המצרים, היא גם לא רק פותחת את ספר ירמיהו, אלא מאוד ייתכן שהיא בעצם פתיחת כל ספרי הנביאים האחרונים. זה נשמע מוזר, כי כל אחד מאיתנו זוכר, ולו מסדר התנך, שראשון הנביאים האחרונים הוא ישעיהו. אבל הרד"ק בהקדמתו לספר ירמיה במקור 4 נעיר הערה חשובה, רק נזכיר אותה, זה הספר, כך הוא כותב, מצנו ומסודר בסדרן של נביאים אחר ספר ישעיהו. כך אנחנו רגילים. אבל כל זה אף על פי שאינם מסודרים כן בדברי רבותינו זכרם לברכה, שאמרו סדרן של נביאים, יהושע השופטים, שמואל מלכים, עד כאן נביאים ראשונים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר. אני מקדים את זה רק מסיבה אחת, כי הפרק הזה, על פי סדרם של רבותינו זכרם לברכה, פותח את כל הנבואה. אז זה גם פרק פתיחת תלת דפורנותה, זה גם פרק הפתיחה לקבוצת שלושת החודשים בשנה שבה אנחנו עוסקים בהפטרות החורבן נחמה תשובה, זה גם פרק הפתיחה לכל הנבואה על פי דברי רבותינו זכרם לברכה שירמיה פותח. הקדמה הזו רק מעצימה את עניינו ומיקומו ולימודו של הפרק, אנחנו נתייחס אליו בפתיחה של תלת דפורנותה, אבל נפתח בו. אני רוצה ממש ללמוד אותו מבפנים, אולי נתחיל מההתחלה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. נביא, שהוא גם כהן, והוא חי בארץ בנימין. אשר היה דבר אדוני אליו, בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה ב13 שנה למולכו. והיא בימי יהויקין בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. החודש החמישי הוא חודש אב. ספר ירמיה על נבואות החורבן והקינות. ירמיה שכתב את ספרו ומגילת איכה. ירמיה שהוא זה שכותב על עצמו את נבואת אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולה חושך ולא אור וכו' וכו'. ירמיה פותח לנו בגלות ירושלים בחודש החמישי. המדובר על הגלות, ימי בבל, בית ראשון, לרקע של המלכים, אני מעדיף שלא להקדיש הפעם כדי להיכנס להפטרה, אולי ניכנס לזה בשבוע הבא, אגב ההפטרה הבאה, שהיא הפרק הבא בירמיהו. סתם סוגריים, ההפטרה הזו מהפטרות הפורענות, היא היחידה של מנהגם של הספרדים לפחות, נקראת גם כהפטרה של אחת מפרשיות התורה בכלל. זו ההפטרה שנקראת בפרשת שמות. לפי מנהגי ספרד, ההפטרה הזאת נקראת כהפטרה של פרשת שמות. החיבור המיידי, האסוציאציה הראשונה היא שבפרשת שמות פונים אל משה וממנים אותו לשליחות, אל ראשון הנביאים, ובהפטרת שמות, אם זה ירמיה, בפרק א' של ירמיה, פונים לראשון הנביאים האחרונים, לפי מה שאנחנו אמרנו, וממנים אותו לשליחות, וגם הוא מסרב בערך באותן המטלאות. לא אוכל לדבר, לא יודע לדבר. עוד נגיע לזה. כמה נושאים בהפטרה? ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ואומר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, ולהאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. זאת תראית פתיחה אישית שעוסקת בדבר אחד שנקרא הקדשתו של ירמיהו. נכון? היא לא נראית קשורה עכשיו להמשך, ומהבחינה הזו היא נראית דומה באמת לסיפור ההקדשה של משה. הקדוש ברוך הוא פונה לנביא, מבקש לנבא דרכו, הנביא מסרב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אפתור. גם משה טוען לכובד פה ואם אכן זה הפרק הפותח בכלל את הנביאים האחרונים, זה פרק הקדשה לנבואה שמתאים מאוד לפתיחה כללית. אין את זה בישעיה, ביחזקאל, בתרי עשר. אבל ברשותכם שנייה אחת בכל זאת, כי אני משוכנע שזה לא מנותק מכל סיפור הנבואה על החורבן שהולכת להגיע עוד רגע אחד. אז רק שאלות בודדות בתוך הפסוקים לפני שנמשיך בקריאת הפרק. בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. אהה, זו הנחה כבדה מאוד. זה אי רצון מוחלט לדבר, אבל זה לא לדבר, זה להעביר את דבר השם. זה מעניין כי דווקא ירמיה בהמשך הפרקים מתאר את השמחה האדירה שיש לו כשהוא אוכל את דברי השם ומוציא אותם. בביטוי נבואי מעניין מאוד. הטענה של ירמיה, ואני אומר את זה בקיצור כי אני רוצה להגיע להמשך, בסוף נתייחס לכל בעזרת השם, הטענה של ירמיה היא מוזרה. משה אומר, אני כבד פה וכבד לשון. אני הייתי אומר, זאת טענה רצינית וקבועה. הפירוש, אני כבד פה וכבד לשון, זה לא אמור להשתנות עוד שעתיים, גם לא עוד 20 שנה. הטענה כי נער אנוכי, זאת טענה זמנית. ולכן היא גם מוזרה. אם נער אנוכי פירושו גיל, אז אתה קובע את הגיל? אני אומר לך שאתה תלך. זאת אומרת, אתה אומר, תראה, ריבונו של עולם, אני כנראה מתאים, מה פירוש כנראה? אתה אומר שכן, אבל באת אליי מוקדם מדי, עוד לא גמרתי את הלימודים, אני צריך לגמור את התואר. זה לא נשמע רציני. אני אומר לך להתנבא. הטענה כבד פה וכבד לשון אומרת לא יכול לדבר, אז צריך תשובה, מי שם פה לאדם? אוקיי, הבנתי את הבעיה והבנתי את התשובה. הטענה כי נער אנוכי לא, היא נראית רצינית ביחסי עובד מעביד, לא ביחסי נביא ריבונו של עולם. אני אומר לך ללכת, אז אתה אומר אני נער. אבל יותר ממה שקשה הדחייה של ירמיהו כי נער אנוכי, קשה התשובה של הקדוש ברוך הוא לירמיה. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום השם. שלוש שאלות, במהירות. אני אומר שאני נער. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי. אתה יכול להגיד שהטענה לא טובה. אתה יכול להגיד, אני מחליט באיזה גיל תתחיל להתנבא. אני החלטתי שתתנבא בגיל שלוש. אבל אתה לא יכול להגיד לי, אל תאמר, אתה יכול, אבל אני לא מבין מה אתה אומר לי, שאתה אומר לי, אל תאמר נער אנוכי. בסדר, אני לא אומר. טעות, אני זקן. פעם אחרונה שאמרתי. זהו, מהיום אני שותק. אני לא מבין את הטענה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אומר משה רבינו, אני כבד פה וכבד לשון. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר כבד פה וכבד לשון. מה זה אל תאמר? מה ההפחדה הזאת? אני נער, מה אני יכול לעשות? אתה יכול להגיד, יקירי, זה בלתי רלוונטי. 100%. אפשר למצוא לזה מילים נבואיות. אבל אל תאמר נער אנוכי. המשך הפסוק. בפסוק זי. כי על כל אשר אשלחך תלך, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר, בכלל לא הבנתי. ואם אני זקן, אז אני לא צריך לעשות את כל מה שאתה מצווה. אני פשוט לא מבין מה כתוב פה. זה פסוקים בלתי מובנים לחלוטין. האמירה של ירמיה לא נראית שייכת. התשובה של הקודש ברוך הוא, בהתחלה, פשוט, אל תדבר. ואל תגיד נער אנוכי, כי אתה תעשה כל שליחות ותקיים את כל הציוויים. אז אני אעשה כל שליחות, אבל מה זה קשור לנער? ואז מופיע הפסוק הבא, אל תירא מפניהם. כאן זה לא רק שאלה, זה כבר הפניה. ירמיהו לא אמר שהוא ירא ממישהו, הוא רק אמר שהוא נער. ואני הבנתי שנער פירושו עוד לא מתאים לנבואה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מפניהם. כלומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא הבין מה שירמיה אומר, ואנחנו לא הבנו. כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מפניהם, ומפניהם בהמשך יתברר, זה לא מהגויים, אלא מהיהודים. אז אם הוא אומר לו, אל תירא מפניהם, כנראה שירמיה אומר, אני נער, ולכן מה? אני ירא מפניהם שלא ייתנו לי להתנבא. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תגיד כך. אני עדיין לא מבין מה זה, אל תגיד כך. אני מפחד. כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך. אל תירא מפניהם, זה כנראה הסיבה שאתה חושש. נמשיך. כי איתך אני להצילך נאום השם, כמעט כמו שענה הקדוש ברוך הוא למשה בסוף. כי אהיה עמך. איך הוא שאל, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? כי אהיה עמך. אני אהיה איתך, אז מה אתה שואל אותי מי אנוכי? וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. זה מדהים, כי הקדמה בכלל לנבואה. זה לא דבריך, זה דבריי בפיך. ראה, וכאן מופלא, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ארבעה שליליים ושניים של בנייה. אתה אחראי על הנבואות שיעסקו בנטישה ובנטיצה, בהרס ובחורבן. אתה אחראי על הבנייה והנטיעה. זה שני סוגים של נבואות, זה באותה נבואה. ההמשך. אם כן, החלק הראשון של הפרק או של הנבואה הוא נראה כאילו פרטי הקדשת ירמיהו. אנחנו נרצה לטעון שלא. אבל אני בינתיים ברשותכם רוצה לעבור לרגע על הפרק הקצר הזה. ההפטרה של השבת. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? האומר מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. מחזה ראשון, מה אתה רואה? מקל שקד זה נראה ענף שיש עליו שקדים. זה מקל שקד. היטבת לראות נראה ציון גבוה על שאלה פשוטה מדי. כי גם אני יודע לזהות מקל שקד. היטבת לראות. הצלחת לראות, אתה ממש מזהה שזה מקל שקד. היטבת לראות מוזר. היה צריך להיות בפשטות, ויאמר השם אליי, כי שוקד אני על דברי לעשותו. סוף מחזה א', מחזה ב', ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה. סיר נפוח מוסבר על ידי הפרשנים נפוח מרתיחה, ממהר לרתוח. סיר שמפעפע, מפעפע, מפעפע, זה מבעבע, זה הולך לגלוש. סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. כשסיר מתנפח הכל הולך להישפך. ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אליי, מצפון תיפתח הרע על כל יושבי הארץ. שם מדובר על ממלכות בבל וכו'. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. זו נבואת חורבן נוראית. פה מדובר על זה שהסיר הרותח הזה יישפך, הוא הולך להגיע לבירה, לירושלים. ירמיה נמצא בארץ בנימין, בענתות הקרובה לירושלים. כלומר, ירמיה נמצא מצפון לירושלים. זה יעבור דרככם. וכל ממלכות צפונה, שימו לב טוב לפסוק, נחזור לפסוק תדבר, הוא מאוד מרכזי, כל משפחות ממלכות צפונה יבואו ויתנו איש כיסאו. איש כיסאו הכוונה היא כל אחד יטען למלכות. יעשו את ירושלים בינלאומית. יוציאו אותה ממכם. ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים. מבחינת הדימוי חשוב מאוד רק להסבר. היושב בשער הוא השופט. תמיד. לוט יושב בשער סדום. ומרדכי יושב בשער המלך. עולים אל השער, אל זקני העיר. הם ייתנו את הכיסאות פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב. אתם חושבים כמה כיסאות צריכים להיות פה? על כל חומות ירושלים, סביב סביב, כיסאות של מלכים שטוענים לירושלים. ירמיה לא מנבא על מקומו. הוא לא מנבא כנביאים שפגשנו בספר הקודם במלאכים, על השומרון, על הכרמל, על הגלבוע. הוא מנבא על העם, וישירות המוקד הראשון שהוא מנבא עליו זה איך הצפון בא לכבוש את הבירה. תעזוב את כל הפרטים באמצע, זה לא חשוב עכשיו, אתה הולך לעסוק בכל, בטוטלי. זה לא משנה אם המלחמה תתחיל פה, תתחיל שם, המלחמה היא על ירושלים. וכל ממלכות, משפחות, צפונה הולכים לשים איש כיסאו פתח שערי ירושלים. על כל חומותיה סביב. ועל כל ערי יהודה. זה אגב לא לפי הסדר, כי ערי יהודה חלקם נכבשות לפני שמגיעים לירושלים. זה לפי סדר החשיבות. הם יתענו לירושלים והתפרסו לערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם עם ישראל. על כל רעתם אשר עזבוני ויקפטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם. ואתה תאזור מותניך, הקמת ודיברת עליהם. תאזור מותניך זה ביטוי מעניין. מה ירמיה? נביא, נכון? מה הוא עוד? איזה תואר עוד יש לו בפסוק הראשון? כהן. תאזור מותניך לא מתאים לא לכהן ולא לנביא. תאזור מותניך זה לוחם. זה לשים חגור. ובחגור נמצאים כלי הנשק, והוא מיד יתאר אותו כלוחם. החגור אגב הוא הדבר המאפיין את הלוחם. מכאן אגב הביטוי שהוא לא שלנו, למרות שנראה לנו שהוא שלנו וכל אחד זוכר אותו מהבקום, חוגר. החוגר זה ביטוי נבואי. הוא האדם שלבוש חגור. החגור הוא לא רק המקום שבו שמים את כלי הנשק, החגור הוא המקום שבו עוצרים את כל הכוח. אגב, הוא תופס את המותניים שתפקידם למתן את האדם, כמו האוזניים שתפקידם לאזן אותו. והיום אנחנו כבר יודעים שכאן נמצאת נקודת האיזון, ולכן זה נקרא כך. ואגב, בחגור, שזה נמצא על המותניים, זה נקרא במקרא, ויתד תהיה לך על אזניך. כי המותניים גם מאזנים וגם ממתנים. והחוגר שם את החגור כדי להתפרץ ולצאת מהמתינות הזאת. הוא יוצא חגור ועניינו הוא חוגר. ואתה תאזור מותניך כמו עוזר ישראל בגבורה. את הברכה עוזר ישראל בגבורה מברכים בגמרא, אומרים כאשר חוגרים את החגורה. ואתה תאזור מותניך. אתה כהן, אתה נביא, אתה עכשיו הופך להיות גיבור. וקמת ודיברת עליהם. היה מספיק ודיברת. וקמת פירושו, זה יהיה לך קשה מאוד לקום. זהו, נגמר לנוח. את כל אשר אנוכי אצווך, אל תיחת מפניהם, תן אחיתך לפניהם. הפסוק סובל שני פירושים, חייבים להבין אותו בשתי צורות. האחד הוא, אל תיחת מפניהם, מפני היהודים שלא ייתנו לך לדבר. והשני להבדיל, אל תיחת מפניהם, מפני ממלכות משפחות צפונה. זה חוזר או פסוק אחד אחורה או שניים. אתה תאזור מותניך, אל תיחת מפניהם. זה מפחיד לראות את כל חומות ירושלים סביב עם כל כיסאות מלכי ממלכות צפונה. אתה תאזור מותניך, אתה תהיה הגיבור בסוף. לא הגיבורים שיהיו שם, אתה תהיה הגיבור של הסוף. ואני, הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. כלומר, אתה תהיה עיר מבצר על כל הארץ מול מלכי יהודה, שריה, כהניה או עם הארץ, או כפרשנים אחרים, אתה תעשה את ירושלים כזאת. אבל זה לא יצליח לך, עוד מעט תראו. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי יצאך אני נאום השם להצילך. זו נבואה מופלאה, במי היא עוסקת? היא בעצם כולה מדברת על ירמיהו. על ירמיהו שיצטרך לעמוד ויעמוד כגבר ויאזור חלצה וינבא את הנבואה ולא יפחד מהאנשים שלא ייתנו לו. אבל הנבואה היא קשה מאוד. לא ירושלים תנצל, אתה תנצל. יזרקו אותך לבית הסוהר, ישימו אותך בחצר המטרה. ירמיהו הוא הנביא הכי, 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 הכי רדוף. אבל אני אציל אותך. אל תירא מפניהם. נבואה מעורבבת. היא עוסקת בכל הגויים, היא עוסקת בחורבן, היא עוסקת בחורבן הבית. היא עוסקת כל הזמן בירמיה עצמו. יש בה שתי מחלזות, מקל שקד וסיר מפוח. מה הוסיף המחזה האחד על השני והשני על הראשון? מה היה חסר במקל שקד? שהתמלא במחזה של הסיר הנפוח. אגב, בסיר הנפוח לא כתוב היטבת לראות. נכון? זה מעניין. בסיר הנפוח כתוב מה אתה רואה, ושם זה מעניין מאוד, כתוב באומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. זה יותר מסובך מהתשובה מקל שקד. לא? היה אפשר להגיד, מה אתה רואה? סיר נפוח. לא, אני רואה סיר נפוח, ופניו מפני צפונה, אני מבין מה הנקודה. נו, אז תגיד, היטבת לראות. לא. היום הוא מצפון תיפתח הרע. אבל כשהוא אמר סך הכל את הדבר הכי פשוט, שכל ילד יודע להגדיר, מקל שקד, אז הוא אמר לו, או, איזה ראייה עמוקה, היטבת לראות. הפוך על הפוך על הפוך. ונסיים. נבואה קשה מאוד. מלכי ממלכות צפונה הולכים להגיע לחורבן. עוד יזכה ירמיה לנבא על הבניין והנטיעה, לבנות ולנטוע, אבל עכשיו זה חורבן, נכון? והפרק הבא, פרק ב', יהיה עוד שלב מזעזע בחורבן, ואותו נקרא בשבת הבאה. אבל פתאום שני פסוקים, שלושה, אחד הקדמה ועוד שניים, אולי כמעט הידועים ביותר בהפטרות הנחמה, פותחים את הפטרת החורבן. וידבר השם אליי לאמור, הלוך, וקראתה באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, נאום אדוני. אני ודאי בעד כל דבר נחמה. אבל במחילה מה זה עושה פה? זה לא המיקום. הרי ההמשך מיד הוא שימעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל כי רחקו מעליי, וילכו אחרי ההבל ויאבלו. והדברים הכי קשים שם, כבושת גנב כי ימצא, ובישה עמכם, ובישה אורתכם. הפרק הבא נראה אותו בעזרת השם בשבוע הבא. מה, אז מה זה תקוע פה פתאום? זה פילי פלאות, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת פלולותייך. יהיו רגעים שירמיהו יגיד שעוד יהיה טוב. הוא יגיד למשל את הפסוקים שאנחנו מזכירים אותם תמיד בשמחה. המקום הזה אשר אתם אומרים חרב מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב, עוד ישמע במקום הזה כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, זה ירמיה. כל אומרים הודו את השם, שם תגיד, הלוך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלותייך. אבל כאן הרי אתה בא להגיד לי ירושלים שמה? שהם חטאו וחוצים. אז מה זה נכנס פה פתאום? אני מסכם בחצי דקה. זה מתחיל מההתחלה. חלק א', הקדשת הנביא. מוזרה, דו שיח מוזר. נער אנוכי, אל תאמר נער אנוכי, כל אשר הצבך תלך וכו'. חלק ב', שני מחזות. מקל שקד, והיטבת לראות. סיר נפוח ופניו מפני צפונה, מצפון תיפתח הרעה, וכל הממלכות באים ושמים איש כיסאו. חלק ג', דברי נחמה מדהימים. הלוך וקראת באוזני ירושלים. אגב, מה פירוש הלוך וקראת? קרא, דבר, אמור. מה זה הלוך וקראת? מה זה עושה פה חלק ג', איך זה נכנס? ואני לא יודע אם שמים לב או לא, אבל מבחינתי הפרשה בעצם מתחילה בנעורים ומסתיימת בנעורים. הקדוש ברוך הוא פונה לירמיה, והבעיה שלו היא שהוא נער, ובסוף ההפטרה פונה הקדוש ברוך הוא לירמיה ואומר לו, הלוך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לה חסד נעורייך. לא רק אתה נער, גם העם הזה נער. אני רוצה להתחיל מהאמצע. מהמחזות. אחרי המחזות נחזור להתחלה ולסוף. מחזה א', מקל שקד. מחזה קצר, פשוט מאוד, עם ציון גבוה, כמו שאמרנו, על שאלה פשוטה. וידבר השם אליי למור, שוב פסוק י' א', מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מקל שקד אני רואה, ויאמר השם אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה לא רק מחזה, זה המחזה הראשון של ירמיה, אולי המחזה הנבואי הראשון, אם ירמיה פותח את דברי הנבואה. פשוט מדי. אגב, מה זה מקל שקד? אני מבין שזה ענף של שקד. למה מקל? שקד. המלבין לוקח אותנו פה כשיטתו הנפלאה ומנתח לרגע את פירוש המושג. במקור 2 למטה בתחתית העמוד מקל. מנתח המלבין את מקל שקד לשנייה אחת פיזית מה זה. יש הבדל אומר המלבין בין מקל, אני אולי לפני המלבים אומר דרשת חזל על פה, שהיא מעניינת מאוד, היא מעניינת גם טבעית, פעם עסקנו בה בהרחבה, ואני לא רוצה להיכנס אליה פעם בכלל. חזל טוענים שפריחת השקד לוקחת 21 יום. מעניין מאוד. לא בדקתי את זה, אבל זו טענה שחזל מביאים במדרש. שפריחת השקד לוקחת 21 יום. ומקל שקד זה ימי בין המצרים. זה ודאי לא עונה לא למה זה מקל ולא למה זה שקד, וזה ודאי דרוש נפלא. צריך להבין אותו. אבל אני רוצה בכלל לא לעסוק בזה, אלא להתמקד קודם כל בפירוש המושג. מלבים, חזרה, מקור 2. יש הבדל אם כן בין מקל, שימו לב למילים שהוא מציע, מטה ומשענת. משענת מבלבלת אותנו, זה נראה לנו לא קשור, כי אצלנו המשענת זה המשענת של הכיסא מאחורה, זה לא המשענת במקרא. ואיש משענתו בידו מרוב ימים. זה לא שהזקן לוקח כיסא עם משענת. הוא נשען על המקל, וזה נקרא משענתו. יש מטה, משה לוקח איתו את המטה, יש מקל. מה ההבדל? המטה היה עשוי לכבוד, והיה נושא אותו לפעמים לציין המדרגה. הוא מציין לפעמים הנשיאות. מטה מציין ממשלה, נשיאות. כמו מטה עוז שבט למשול. אנחנו בפרשת ראשי המטות. מטה אם כן אגב הוא לא רק מציין את האדם המושל, אלא המטה גם הופך להיות בעצם הממשלה עצמה, למטה ראובן, למטה שמעון. יש ראש מטה, יש מטה. ואם עשוי להישען עליו הזקן וחלוש הכוח, נקרא משענת. כתוב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה. אך שבטו ייתן, ורפו ירפא. בפרשת משפטים. ואיש משענתו בידו מרוב ימים, מתאר זכריה את נבואת הגאולה. ילדים וילדות משחקים, זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ואם עשוי להקאה, יפה מאוד, נקרא מקל, והוא לרוב ביד הרועים להקות הבהמות. כמו הפרשה שעברנו רק לפני שבוע, אצל בלעם, ויח את האתון במקל. לפי זה, אני לא הייתי אומר מקל שקד. אני הייתי אומר ענף שקד, כמו ענף עץ אבות. למה מקל שקד? הוא ממשיך. שקד, אגב, מה ירמיה אמר? ירמיה אמר, כששאלו אותו מה אתה רואה, מה הוא אמר? מקל שקד. אתם יודעים מה החידוש? ומה היטבת לראות? ירמיה החליט שקוראים לזה מקל שקד. ולא ענף, ולא מטה, ולא משענת. ירמיה החליט שיש דבר כזה שהוא גם מקל וגם שקד. ירמיה ראה פה ראייה שקשה להבין איך אפשר לראות אותה. והוא קיבל את המידע היטבת לראות. ירמיה קיבל רק לפני רגע אחד את הפקודה, הפקדתיך היום, לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע ביחד, והמחזה הראשון שהוא רואה זה מקל של שקדים. אגב, הפעם האחרונה שאנחנו ראינו משהו כמו מקל שקד, היה לא מזמן בפרשת קורח. נכון? מטה אהרון פרח, ומה קרה לו? ויצץ ציץ, ויוצא פרח, ויגמול שקדים. זה מטה. שם זה לא ענף אלא מטה, כי הוא בא עם ראשי מטות, והיה צריך לראות מי המושל פה. אז זה מטה של שקד. ירמיה לא מתבלבל. הוא לא רואה פה משענת, והוא לא רואה פה מטה, והוא לא רואה פה ענף. הוא רואה פה מקל שקד. המלבי ממשיך. עכשיו הוא מנתח את המילה שקד. קודם כל הוא אומר הערה כללית, שקד אינו שם, רק פועל. כמו דבק. שמח. כלומר, לא מקל של שקדים בלבד, אלא מקל שהוא שוקד. כאילו הייתי אומר, מקל שמח, מקל דבק, מקל שקד, כי לא חמץ, יבש היה נקודים, וגם המקור יבוא כן מהור ימרנה לו לאישה. אנחנו לא לומדים עכשיו את הדקדוק של המלבים, זה הוכחות שלא ניכנס אליהם בכלל. והפועל נגזר משם שקדים, שהמקל התלבש בשקדים בעת החזון. המלבי הולך פה עוד שלב, זה דבר מדהים. מה אתה רואה? הוא היה יכול להגיד ענף שקדים, מטה שגמל שקדים. אבל הוא אומר לא, אני רואה מקל ששוקד. הוא לא אמר כלום. הוא אמר את כל העולם שלו. הוא אמר את ירמיהו. בסיר מפוח הוא פי מיליון דייק מה רצה ממנו הקדוש ברוך הוא. זה בכלל לא הייתה השאלה. שם אין התאבת לראות, שם זה פשוט. במקל שקד היה החידוש. אני ממשיך למלבים. זה מלבים סך הכל לשוני, אבל תראו מה יש פה. שוקד, גדר פועל זה, הגדרת הפועל שוקד, הוא המתמיד לעיין ולהביט, או לשכון אצל איזה דבר בהתמדה יתרה. מה שאנחנו קוראים היום שקידה. כמו שהוא שב שקד שומר. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. בשביל מה השומר תורח כל כך? לשקוד על דלתותיי יום יום. זה מתאר התמדה. זה מתאר יום יומיות. ושוב, המלבים בלשוניות שלו, ובזה משתתף עם לשון ארמי, הווה מפקיד בי והיחידיה. היה שומר שם באותו מקום שם, זה הנחש לא חשוב. והנה, עכשיו הוא עובר לרעיון. לפעמים, יביא הרע, תראי פלאות, על ידי הסתרת פנים שמסתיר פניו. והרע בא מעצמו. כמו שנאמר, אסתיר הפני מהם, אראה מה אחריתם. לפעמים מביא הקדוש ברוך הוא את הרע, בלי להביא רע. הוא פשוט מסתיר את פניו, וכשהוא מסיר את פניו, אז הרע מתגלה. ולפעמים, יביא הרע בהשגחה, ולמעלה מדרך הטבע. שני סוגים של רע. יש רע של הסתר פנים. הכל נראה כאילו נורמלי, אבל מופיע הרע מפני שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. שם השם לא מופיע במגילת האסתר, במגילת אסתר. וששם השם לא מופיע, אז הרע מופיע. איש רע, צר ואויב, המן הרע. ולפעמים יביא הרע בהשגחה ולמעלה מדרך הטבע. כמו שנאמר, וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו. הוא רוצה לומר, שוקד אני על דבריי איך להוציאם אל הפועל ולעשותו דרך השגחה. ובזה היטיב לראות איך הדיבור עצמו נתהפך למקל. כמו שנאמר, צץ המטה, פרח הזדון. מה אתה רואה? מקל שקל. המקל מחזיק אותו המשגיח כשהוא רוצה להכות. השקידה מתארת את היות המשגיח מכה, אבל שומר מלמעלה. משגיח על זה. מכה לפי תוכנית. יש כאן תוכנית שלמה. יש לפעמים שאפשר לראות סיר מבעבע. והסיר מבעבע וממהר לרתוח, ואני רואה משהו שהולך להתרחש. יש לפעמים שהחזון שאני רואה הוא, אני רואה שמירה, אני רואה תוכנית, אני רואה מכה, אבל זו מכה של השגחה, שזה שתי משמעויות. א', אני רואה את ההשגחה, ב', וזה הדבר הכי חשוב, שהמכה הוא המשגיח, אז המכה היא רק חלק מהתוכנית. בסוף המכה הוא לא הולך הביתה. המכה היא של מי שמחזיק את המקל כחלק מהשקידה הקבועה שלו לטפל בי. עכשיו הוא מרביץ. זה מקל שהוא שוקד. זה לא ענף עם שקדים. כן, יכול להיות שזה ענף שקדים שיחסית די ממהר לפרוח, אם לפי הדרשה של 21 יום ענף שקדים. יפה מאוד. אבל אז זה עוד יותר מופלא. זה חלק ממהלך שלם. אני רואה מהלך. אני רואה מקל, ואדון שמחזיק במקל, ושקידה, שמירה, השגחה, סדר. והמכה היא חלק מהסדר. ואני רואה את המכה שהולכת להיות פה. ועל זה באה התשובה הקצרה, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו, ודברי, אם שוקד משול לשקד, אז דברי משול למה? למקל. מה אתה רואה? מקל שקד. היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. אני מדבר גם במקלות. זה גם סוג דיבור שלי. לפעמים כשלא מבינים אני מדבר עם מקל. זה חלק מהשקד. אתה יודע איך אני יודע אם אתה רואה או לא רואה? אם אתה לא רואה בנפרד את המקל ואת השקד. אם אתה יודע לראות את זה במהלך כולו, סימן שאתה מיטיב לראות. זה שאתה רואה סיר מפוח ופניו מפני צפונה, ואתה רואה שהסיר גואש, זה סימן שאתה ריאלי, ואתה לא בורח כמו כל אנשי ירושלים והמלכים עכשיו שאומרים שאתה סתם מתנבא. אתה ריאליסט ורואה את הפורענות הממשמשת לבוא. זה חשוב מאוד, זה ריאליזם. הייתי אומר זה ריאליזם מדיני. זה ריאליזם, אתה רואה. זה לא היטבת לראות. היטבת לראות זה אתה רואה אחורה וקדימה. אתה יכול להיות אחראי על הלמטוש ולמטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולמטוע. אתה קולט שדבר השם מתבטא במקל, והשקידה היא כוללת את המכה. לכן לך להתנבא על הכל. אני עוד רגע רוצה להגיע למחזה השני. אולי כבר. סיר מפוח. פניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. יושבי הארץ יושבים ספונים ולא מתייחסים לעסק. מה, אין להם מודיעין? הם לא רואים מגמות מסביב? הם לא רואים פה מלחמה, הם רגועים. הנביא מתאר בלי סוף את השעננים, 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 כל הפרקים בהמשך בירמיהו. למה? הם לא ריאליסטיים? הרי הנבואות מתארות איך המלאכים עוסקים במדיניות. יוצרים קשרים מדיניים פעם עם ארם, פעם עם מלך ארם, פעם עם מלך דמשק, פעם עם אשור, פעם עם מצרים. לפעמים עושים טעות מדינית. עכשיו אני מדבר מדינית. יש תוכנית? למה לא? אתם יודעים למה שני המחזות הראשונים עוסקים במקל שקד ובסיר נפוח? הנביא הולך לתאר עכשיו מלחמה. הוא הולך לתאר מלחמה על כל הקופה. הוא הולך לתאר מלחמה שאולי מתחילה מהצפון, אבל זה לא יעזור, המלחמה היא על ירושלים. מלכי הארץ, באופן טבעי, לא רוצים להאמין שהבעיות שמתרחשות בנקודה הזו, בנקודה הזו, בנקודה הזו, בנקודה הזו, מעידות על מלחמה. היום משתמשים בביטוי מבצע ומלחמה. אנחנו כולנו נמצאים ברגעים כל כך קשים שבהם אחרי כל כך הרבה שנים מגדירים מלחמה. מילה מלחמה עולה. אתם יודעים מה בין מבצע למלחמה? מאוד מעניין. מבצע הוא מהמילה בעברית לבצוע. לבצוע זה לחתוך. כשיש לי פה בעיה, אז חותכים את הבעיה. אם היא קצת יותר עמוקה, אז חותכים עוד קצת. שתי בעיות, אז חותכים את שתיהן. וכשיש לי שלוש בעיות, אז אם אין לי כוח, אז אני חותך את שלושתם. אם יש לי כוח, אני יכול לשים לב שהבעיה השלישית, יכול להיות שמעידה על זה שיש לי בעוד כל מיני מקומות, זה רק עוד לא יצא. יש פה בפנים חס וחלילה איזשהו גידול שתוקף את כולי. הנטייה האנושית שלי היא לבצוע ולהעיף אותו. כי קשה לי לקבל את זה שכל גופי מושפע מזה, או זה סך הכל מעיד על משהו שלם. אגב, זה גם נכון להתחיל בלבצוע. בוא נבדוק. כשחותכים קטע מהיד, מהגוף חלילה, אז א' רגועים קצת לגבי שאר הגוף, וגם אם זה מאוד כואב לחתוך שם, מספיק הרדמה מקומית. שאר הגוף יכול להמשיך לשתות קפה. אף אחד לא צריך להפריע לו. הוא גם יכול לראות מונדיאל. הקטע הזה צריך להיזהר, כי זה סך הכל קטע שיש בו קסמים. קטע קטן. אנשים נחמדים, נעשה הכל, אבל זה קטע. זה קטע שיש בו פצמר. קטע. עכשיו, פתאום יש עוד קטע. ועוד קטע, ועוד קטע, אז אני אנסה לעשות שילוב תלת מבצעי. דו ארבע עצימות מתמשכת, אין בלתי מוגבלת, עצימות, מדרגה, עלייה, מבצעי. אבל בשלב מסוים, אני כבר לא יכול. ואז באה מלחמה. מלחמה היא מהשורש לחום. אגב, לחם ולחום זה אותם האותיות. ולהלחים. גם לחלום, אבל זה כמו ב... אתם יודעים, אז מלחמה, מלחמה זה אלכון. מלחמה זה ברור הרע מהטוב. מלחמה זה כמו שמנפים קמח עד שהוא יוצא לחם. מלחמה זה התמודדות עם כל הפסולת. מלחמה זה התמודדות עם הבר והטבן והמוץ והתבועה עד הסוף. מלחמה זה דבר שאני מאוד לא רוצה. אבל כשאני צריך אותו, אז עליו אני אומר, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. לא בעל מלחמות משמיע צדקות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, כמו שעושים לחם, זורעים, מצמיחים, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. בסדר. מלחמה, אומרת הגמרא, נמי התחלת דגאולה היא. מראה אומרת שב-18 אחרי שעוסקים ברפואה עוברים לגאולה, גואל ישראל. אחרי תשובה, סליחה, הרוצה, עוברים לגאולה, גואל ישראל. אחר כך רפואה. והגמרא אומרת, מלחמה נמי התחלת דגאולה. גם המלחמה היא התחלת דגאולה. לא מפני שזה מתחיל ואחרי זה יבוא ההמשך. אתם יודעים למה? כי מה זו גאולה? מה זו גאולה תיתנו לארץ? מה זו גאולה? מה זה יובל? מה זה שנת גאולה? גאולה זה שהבירור מגיע לקיצו. גאולה זה שאין יותר בלופים. כשאני גואל מישהו, אני מוציא אותו מכל השקרים, מכל השיעבודים. בועז גואל את רות. המלחמה היא הבירור הגאולי. אתם יודעים מה הנזק המוסרי שמתרחש הרבה מאוד פעמים, ואין ברירה, זה קורה, כשאני עסוק רק במבצע? אני לאט לאט לא באמת מרגיש את הכאב של היהודים שנמצאים עכשיו באצבע שכואבת. כאילו, אבל לא באמת. אני מתפקד לא רע. ואיזו מין הסכמה פנימית. נוח לי להגיד שאין כאן איום כללי, קיומי. נוח לי לומר שאין כאן מלחמת רע בטוב. יש כאן בעיה מקומית שאפשר לפתור אותה באופן מקומי, והתוצאה המוסרית היא שלפעמים יש כאן בעיה עם אנשים מקומיים שפשוט מפריעים לנו באופן מקומי. אם הם יעופו משם, הם יפסיקו להפריע. זה טבעי וזה מזעזע. ואז קורה תהליך נורא. אז קורה תהליך של אובדן ערך הערבות, השייכות של כל האצבעות, ההתקללות. ואז צריכים להביא את מלכי ממלכות צפונה שיזכירו שהמלחמה היא בכלל על ירושלים ועל כל חומותיה סביב. וכולם ברדיוס. ואין אף אחד משוחרר מהטווח. אז אפשר למען ההרגשה הטובה לשנות את השם מחדר אטום למרחב מוגן, דבר שבאמת נשמע הרבה יותר מרגיע, כי זה מאוד רחב ומוגן. וטוב שכך, אם זה מרגיע, אני בעד כל דבר שמרגיע. ובלבד אם זה לא יותר מדי תרופות הרגעה, כי זו דרך להתאבד. פשוט כשלוקחים כמות רבה מדי, זה הסוף. אני ממש בעד מינון נכון של הרגעה. אני גם אוהב שמרגיעים אותי. אני לא אוהב שמסחממים אותי. זה בעיה אחרת. לפני שרואה ירמיהו את הסיר הנפוח, הוא רואה מקל שקל. הוא רואה מהלך שלם. את הסיר הנפוח, אני בטוח שראו עוד רבים. אבל רק הוא הבין שהסיר הנפוח לא מעיד על התחממות מקומית עקב בעיה מקומית של דעה מסוימת אצל אויב מסוים. אם תחליף את ממשלתו, הכל יסתדר. את הסיר הנפוח רואה ירמיה כמגמה של כל משפחות ממלכות צפונה לכבוש את ירושלים. הוא לא מתבייש לומר את זה. אתם יודעים איך הוא הגיע למדרגה הזאת? כי הוא בשונה מרואי הסיר הנפוח בלבד, רואה גם את המקל השקל. ולכן הוא יכול להתנבא על כל ישראל. לכן מובטחים לו חיים קשים. מכל הצדדים. לא יעבו אותו כי הוא לא יסתפק אף פעם בפרקטיקה. כי הוא איזה מין איש כזה שרואה את המקל שקל. והוא יהיה נביא הבניין בסוף, כי הוא רואה את התהליך. הוא לא הסכים להתנבא בהתחלה, אני חוזר לחלק הראשון, כשהקודש ברוך הוא בא אליו ואומר לו בטרם את צורך ובטן ידעתיך, הוא אומר, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. עסקנו בחלק הזה של ההפטרה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תאמר נער אנוכי, ואמרנו, זה כמו סבתא שאומרת, אל תגיד, אז זה לא אגיד. לא הבנתם מה אומר לו הקדוש ברוך הוא ולא מה הוא אומר. איך אומר הפסיקתא במקור 3, פילי פלאות? כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לך להתנבא, אמר לו ירמיה מקור 3, זה באמצע ציטוט, אינני יכול לצאת ידי ישראל. ריבונו של עולם, חבל הזמן, אי אפשר איתם. לצאת ידי ישראל זה ביטוי נפלא. לצאת ידי ישראל זה להסתדר עם כולם. לצאת ידי חובה, אני לא יכול. מה, אתה רוצה פה פינוק? לא. אתה רוצה שאני אנבא על הכלל, שאני אחזיר אותם לתפיסה הכוללת, לראות את המכלול, להתייחס אל הכל, לראות גם את כולם ביחד ואת כל עצמם ביחד. לא יודע אם אנחנו מספיק מחברים את זה. הניסיון לא לראות את התהליך הכולל הולך יחד עם לפעמים שכחה של חלקים. אמרתי בשבת בהקשר אחר, שכשאתה יושב באיזו קהילה נידחת בחוץ לארץ, יש מבחינה מסוימת תחושת כלל ישראל הרבה יותר פשוטה כשאתה יושב בבית שלך בארץ ישראל. כי שם ברור לך שמי שאתה לא מחבר אותו אל הקהילה נעלם וזהו. זה תחושת כלל ישראל. וכשאתה יושב בבית, ואני בגליל, ואתה בנגב, ואתה כאן, ואתה כאן, אנחנו מכירים את זה. אתם יודעים מתי תחושת הכלל נזכרת? כשיש מלחמה. בעברית אחרת, אתם יודעים למה בקהילה הרחוקה בחוץ לארץ יש תחושת כלל ישראל כל הזמן? כי כל הזמן יש מלחמה. אני כל שנייה לוחם על כל אחד. יש 50% התבוללות ממוצעת בכל המקומות, כאן וכאן 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 וכאן. אז אני לוחם. שניים נולדים, אחד לא יהיה. במקומות טובים. יש מקומות ש...
כמעט שניים. אז התחושה היא של מלחמה, אז יש גם תחושת ערבות ברורה. אבל אם התחושה היא שהכל בסדר, ואין כאן מלחמה, והפוך, המגמה כשאני בבית היא, המגמה הנפשית המוצדקת, אי אפשר לטעון נגדה, כל אחד רוצה את זה, היא להרגיש שאין מלחמה, זה סיפור מקומי ואפשר לחתוך. אתם יודעים מה הסיכון המוסרי הגדול ביותר? שאתה תשכח את הערבות. אין לי ברירה, אני חייב להזכיר, כמו שהזכרתי יותר מפעם. מדברים תמיד על האינטיפאדה האחרונה. פעם אמרו זו שהתחילה לפני 4 שנים, עכשיו לפני 5, לפני כמעט 6, בראש השנה. בקבר יוסף. אני חייב להזכיר עוד פעם. הרי לא התחילה שם שום אינטיפאדה. האינטיפאדה התחילה בפרשת לך לך. היא יצאה להפסקה כשלא היינו פה. קבוע. כשחזרנו, היא חזרה. סליחה, גם כשלא היינו פה היא הייתה, עם מי שהיה. ככה זה עד והשם שוכן בציון. מה כן התחיל לפני 6 שנים? פחות חודש וחצי בראש השנה בקבר יוסף? משהו נורא והיום. קשה להזכיר את זה, אבל חייבים. ובמלחמה צריך לעשות תשובה. כולנו ביחד, דווקא בשעות של אחדות. שם שכחנו להציל אח שלנו מבית ג'אן, מדחת יוסף. חייל דרוזי, צדיק שעמד לימיננו כל המלחמות. היה פצוע קל. אבל הסיכום היה שג'יבריל רג'וב, שם רשעים מרכב, ידאג לרפואתו. כי זה היה יותר קל פרקטית. המהפכה האמיתית בשנת ה-40 במדבר לא מתחילה לא מול מלך אדום, לא מול אוג מלך הבשן, לא במות משה, לא במות אהרון ולא במות מרים. מתחילה בפרשת חוקת בפרק א' פסוק א'. שם כתוב הישמע כנעני מלך ערד. אתם יודעים מה הוא עשה? זה היה מיד אחרי מות אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, וענני הכבוד נעלמו. אתם יודעים מה הוא שמע? וישמע כנעני מלך ערד כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, נו, וישב ממנו שבי. כמה שבועים? חז"ל אומרים, ילדה אחת. ברש"י, שפחה אחת קטנה. ילדה אחת לא מבית ספרנו. אולי דרוזית. וידר ישראל נדר לשם. ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. זאת הייתה הפעם הראשונה שעם ישראל נודר נדר. אומר זהו, עוזר מותניו, חוגר חגור, ואומר די. כי הוא הבין מה השבי בא לעשות לו. הוא הבין מה אומרת חטיפה. הוא הבין מה אומר שבוי. אגב, המלחמה הראשונה שעם ישראל יצא עליה הייתה בגלל חטיפה. לא שמים לב לזה. כשקוראים את מעשה שכם ומעשה דינה, תמיד זוכרים את הזנות, את שכם בן חמור. הייתה שם חטיפה במובן הכי מכוער של המילה. חטיפה. זה מה שהיה. פשוט אין שום אפשרות אחרת שם בפרק. כשהם עושים את המלחמה, והיב היום אשר אישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם וייצאו. זאת אומרת שכל המסע ומתן היה תוך כדי שהחטופה בשבי. וזה היה הוויכוח בין שמעון ולוי ליעקב. האם דין חטיפה כדין אחר? אבל זה היה הוויכוח. והשבי הזה עושה דבר אחד. האם אתה מבין שגלעד, אהוד ואלדד הם הילדים של כולנו? ושנגמרה החלוקה בין חיפה לנצר חזני ובין סדרות לקרית שמונה ובין תל אביב לירושלים. זהו. תמה החלוקה. האויב הוא לא הרשע מהצד השני של הגבול. האויב הוא ההבנה שלך שהחלוקה הזו אפשרית. והמלחמה בעצם עושה את הבירור הזה. הכי קשה. והרצון להישאר במבצע הוא נכון פרקטית הרבה מאוד פעמים. הוא מובן נפשית. אין מה לכעוס עליו. הוא אסון מוסרי. לכן לא תמיד מבצע הוא מוסרי. הרבה פעמים יש לו אינטרסים אחרים. אבל מלחמה היא או לא מוסרית או הכי מוסרית. מבצע הוא שיקול קטן על איזו אצבע ללכת. הוא תמיד יכול להיות מורכב מעוד אינטרסים. מלחמה היא עוצמה גדולה. היא הדבר האחרון שאדם רוצה. היא הדבר האחרון שאנחנו רוצים. אבל כשיש מלחמה גדולה בעולם, יכול גם להתעורר כוח משיח. כי נוצרת התעוררות. כשהקדוש ברוך הוא בא לירמיה ואומר לו, לך להתנבא, אומר לו ירמיה, ריבונו של עולם, אני נער. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, כי אל כל אשר שלחך תלך ואל כל אשר הצלחך תדבר. פסיקתה. אמר לו, אינני יכול לשאת ידי ישראל. איך אני אצא ידי כל ישראל? כל אחד אומר אחרת. איך אני אצליח לחבר את כולם ביחד? לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. אמרה לו רוח הקודש. תשמעו, אל תאמר נער אנוכי. הלא לנער אני אוהב. שלא טעם טעם חטא. הלוואי עלינו. גאלתי את ישראל ממצרים וקראתים נער שנאמר כי נער ישראל ואוהביו. ובאהבת נער אני נזכר לכנסת ישראל. איזה פסוק מוזכר פה? שנאמר איזה פסוק? זכרתי לך חסד נעורייך. ומדי מה אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו? לא אל תאמר נער אנוכי, מה פתאום אתה נער, אתה מבוגר מאוד. אני הבנתי את הפסוק כך תמיד. הנה לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה פתאום אתה הכי טוב בכיתה? אתה כזה נפלא ואתה ילד טוב, אתה מאוד מבוגר, ואתה תנצח. הכל יהיה בסדר. איך? אתה תעבור את הטסט, הכל יהיה בסדר. לא, לא, לא. מה אתה אומר, אתה נער? אתה צודק. אל תכעס עליי. זה הפלוס היחיד שבכלל לא אני מבקש אותך. אתה יודע למה אני רוצה אותך? כי אני מחפש איזה נער סוף סוף. מסתובבים לי פה אוסף של מומחים, ואני מחפש אחד נער. לא מצאתי. אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס. זה הפלוס. אתה יודע למה? כי נער הולך על כל מה ששולחים אותו כשליח בלי לעשות כל הזמן חשבוינס ומניפולציות. כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. יש לי הרבה מומחים. ההוא מומחה לבעיות צפון, ההוא רק מומחה לבעיות דרום. והוא מומחה לענייני מומחה, והוא פרשנינו לענייני פרשנינו, ואני צריך נער. נער שלא טעם טעם חטא. נער שלא התבלבל מרוב מומחיות. נער שלא התלכלך לו השכל לגמרי. נער. חלק. נער שיכול לראות מקל שקט. כולם מומחים לסיר נפוח. אבל אני צריך איזה אחד שהוא נער. נער שבסוף יוכל לראות ולהיות אחראי גם על הלנטוש וגם על הלנטוץ. והוא ירגיש שהוא שליח השם בלנטוש ולנטוץ, כי הוא יודע שזה השלב הראשון של הניתוח. מזה נגיע ללבנות ולנטוע. והוא נער. כזה נער אני צריך. זה בכלל לא שאלה של גיל, זה שאלה של מהות. ואחרי שהוא מראה לו את שני המחזות, את המקל שקד ואת הסיר הנפוח, עכשיו הוא בא ואומר לו, עכשיו אני רוצה להסביר לך למה בחרתי אותך. אתה יודע למה בחרתי אותך? כי את מה אני זוכר? את חסד נעורייך. הלוך וקראת באוזני ירושלים. הלוך זו מילה מיותרת. קרא. בפרשה שלנו כתוב צרור את המדיינים, זוכרים? רש"י אומר צרור זה הווה מתמשך. צרור כמו זכור, כמו שמור, כמו הלוך. הלוך הכוונה היא present continuous. לך, תמשיך ללכת, תמשיך ללכת, תמשיך ללכת, תמשיך ללכת, תוך כדי שאתה נוטש ונוטץ ומעביד והורס ובונה ונוטע, ותגיד באוזני ירושלים, אני זוכר את הנעורים שלכם. כשהוצאתי אתכם ממצרים, קראתי לכם נער. אהבת כלולותייך. הכלולות זה תקופת האירוסים. יודעים מה ההבדל בין האירוסים לנישואים? אחרי הנישואים מתחילים החשבוינס. אתם יודעים מה הפירוש והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי באמונה? פעם היה זוג שחיכה בין האירוסים לנישואים כל כך הרבה זמן והם כבר נשברו. אמרתי להם שאולי זה הפשט והרסתיך לי לעולם. יש כל כך הרבה זמן. אבל זה לא הפשט האמיתי. והרסתיך לי לעולם לדעתי פירושו גם כשנתחתן שימשיך להיות לנו טעם של אירוסים. והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי באמונה, והרסתיך לי בחסד וברחמים. הלוך וקראתה באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. בלי חשבונות. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. מה זה קודש? מה זה אירוסין בלשון חזל? קידושי. הקדש. הרי את מקודשת לי. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כמו הקדש. כל אוכליו יאשמו. זר שיאכל תרומה. זר שיגע והרי את מקודשת לי? ראה תבוא עליהם נאום השם. שאלתם מה זה קשור כאן? רק מי שרואה את כל התהליך יכול לנבא על מלכי ממלכות צפון ולראות אותם יושבים מסביב לחומות ירושלים. וכמו שהוא רואה אותם יושבים מסביב לחומות ירושלים, הוא רואה אותם נופלים. ואומרים לו, איך אתה רואה? זה 2,000 שנה. והוא לא מבין מה שאתה שואל. כי הוא רואה מקל שקד. הוא לא רואה ענפים ולא פרחים. הוא רואה מקל כואב שקד. אלה חלקי ההפטרה. זו ההפטרה שפותחת את סדרת החורבן, נחמה, תשובה. כמה תשובה בנויה מאותו תהליך. חורבן, כנראה שמי שלא עובר אותו לא מגיע לנחמה, תשובה. זאת גם ההפטרה שפותחת לפי דברי רבותינו את כל ספרות הנבואה של נביאים אחרונים. כי תפקיד הנביא לדעת לראות, להגדיר שמה שהוא רואה מתחבר על הגרף שנקרא מקל שקד. כשהוא מיטיב לראות, הוא יכול להביא את דבר השם לכולנו. שנזכה ונראה אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.